דף ממזיין עמוד א' בשורה הראשונה למעלה. איתמר. היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר. דנו בישיבה מה קורה במקרה כזה שהיו לו בנים ולאחר מכן הוא נתגייר. רב יוחנן אמר, אין לו בכור לנחלה. ורב שמעון בן לקיש אומר, יש לו בכור לנחלה. הנידון שעומד בפנינו, האם הבן הזה שנולד לו עכשיו בתור ישראל נוטל פי שניים, האם הוא נחשב ראשית עונו או לא? מבאר את הגמרא, רבי יוחנן אומר, אין לו בכור לנחלה, דהאבלי ראשית עונו, הוא כבר יש לו בן בעולם, ולכן הבן הזה עכשיו הוא לא ראשית עונו. ורב שמעון בן לקיש אומר, יש לו בכור לנחלה, כי רב שמעון בן לקיש בא ואומר, גר שנתגייר כקטן שנולד עמי. דעת רב שמעון בן לקיש שגר שנתגייר כקטן שנולד עמי, ולכן אנחנו באים ואומרים שהוא עכשיו אישות חדשה, אז אם הוא אישות חדשה, אז הבן שנולד הוא הראשית עונו. ועבדו לטעמיו, ובזה רב יוחנן ורש לקיש הולכים לשיטתם. דאיתמר, שגם זה היה לנו דיון, היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר. רב יוחנן אמר, קיים פריה ורבייה. אומר רב יוחנן, הוא כבר קיים את הפריה ורבייה. ורב שמעון בן לקיש אמר, לא קיים. ושוב אותה מחלוקת. רב יוחנן אמר, קיים, לא תוהו ברא לשבט יצרה. הרי העולם לא נברא לשיממון, לא תוהו ברא לשבט יצרה. העולם נברא כדי ליישב אותה בבני אדם. והוא יישב את העולם. בזה שיש לו בן בזמן שהוא היה נוכרי. לא תהו ברא לשבט יצרה. מוכרחים אולי להקדים פה שאנחנו בסך הכל בסוגיה מושאלת, ואנחנו נוגעים פה בהקשר לסוגיה, כי האם הוא קיים פרו ובו או לא, מה ההבדל בלא תהו ברא לשבט יצרה לפרו ובו? לא תהו ברא זה בפסוק, זה התורה אומרת. התורה אומרת, כי כה אמר השם, נכון שהמקור נמצא בישעיה. יש מצווה בתורה פרו ובו מילאו את הארץ. על מי נאמר פרו ובו? על בני נוח. פרו ובו מילאו את הארץ. זה המצווה הראשונה שיש לך בספר בראשית. לא תעוברה זה פסוק מן הנביא. השאלה היא למה משתמשים במונח לא תעוברה, בעזרת השם בגיטין דף ממלף תופות, יש שם משנה מאוד מפורסמת, מי שחצי עובד וחצי בן חורין. אז בית הלל אומרים, עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד. אמרו להם בית שמאי, את עצמו תיקנתם, את רבו תיקנתם, את עצמו לא תיקנתם. ליסה שפחה אינו יכול, ליסה בת חורה אני לא יכול, להיבטל, ולא תעוברה לשבט יצרה. ושם התופות חברו בית הלל להודרות כבית שמאי, אבל בכל אופן, למעשה שם התופות דן בלא תעוברה. בעזרת השם שם יבואר, האם באמת פרו ובו זה דבר שונה מהלא תעוברה או לא? תופות אומר שלא תעו זו מצווה רבה, ולכן משתמשים בלא תעו. אבל מבחינתנו כרגע אנחנו לא לוקחים הבחנה בין הלא תעוברה לפרו ובו. כרגע ככה לומד את הסוגיה. אנחנו יודעים דבר נוסף, שפרו ובו יש לנו מחלוקת בית הלל ובית שמאי, במה הוא מקיים פרו ובו, האם בשני ספרים או בזכר ונקבה בית הלל בית שמאי. לא תהו ברא זה בכל ילד שנולד לו לאחר מכן, שהוא דואג שהעולם לא ישמם, לא יבטל העולם. מעידך ברב שמעון בן לקיש אמר, לא קיים פריה ורבייה. למה? כי רב שמעון בן לקיש לשיטתו, שהוא סובר שגר שנתגייר כקטן שנולד עמי, ואם גר שנתגייר כקטן שנולד עמי, אז מבחינתנו הוא אישות חדשה שבאה לעולם, ובאישות החדשה שלו הוא לא קיים פריה ורבייה. אומרת הגמרא, הוא צריכה, ואני זקוק גם להגדרה הזאת של המחלוקת בראשונה ובאחרונה. די התמרבה הקמה איתה, אם הייתי מביא את מחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש רק לגבי דין של בכורה, האם הוא נוטל פי שניים או לא? בהקה אמר רב שמעון בן לקיש שהבכור הוא בכור לנחלה, משום דבהיותו ואת כוכבים לאו בני נחלה נינו. לא בגלל שגר שנתגייר כקטן שנולד. הייתי יכול לבוא ולומר שרב שמעון בלקיש בא וסובר שאין לו הגדרה של נחלה בזמן שהיותו עובד כוכבים. אבל בהה במצוות פרור וו, אימא מודילי לרבי יוחנן דלא תעוברה לשבט יצרה ועביד לי שבט. זה לא בגלל גר שנתגייר כקטן שנולד, אלא בפועל הראוי שבט העולם. מה קורה לגבי נחלה? לגבי נחלה יש הגדרה אחרת. למה יש פה עכשיו את הדין של פי שניים? כי פי שניים לא נאמר בעובד כוכבים. דהיינו, תופות למעלה מביא בשם רשי פירש בקונטרף, עובד כוכבים אינם בני נחלה משנית גיירו. אז מתי הוא לא בני נחלה? עובד כוכבים יורש את אביו. רק משנית גיירו, פה הדין משתנה. ובפרק כמה דקידוש עם משמע דהם בני נחלה, דאמרים להם בקידוש עם דעובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה. אל עליו בני נחלה נינו דקאמר הכה היינו תורת בכורה. פי שניים לא נאמר אצל הנוכרי, אבל ירושה נאמר בו. עכשיו צריך לדעת, ושוב זה כבר נושא פה בראשונים ובאחרונים, כשאני אומר שברגע שהוא התגייר, האם בגלל שכשהוא התגייר והבנים שלו נשארו נוכרים, לא התגיירו איתו, האם פה כולם ידעו באמת שהוא קיים לא תעוברה לשבט יצרה? רק במידה כזאת והבנים התגיירו איתו, אז אני אסבור ביחס לבנים שגר שמתגייר כקטן שנולד עמי, אז אין לו את המצוות פורבו. כי עכשיו גם הבן הוא אישות חדשה בעולם, אבל אם הוא היה נשאר בגיותו, אז אפשר שהוא קיים את הלא תעוברה לשבט יצרה, על יבדי כולה, על מה או לא? ברגע שהוא התגייר ואני סובר על יבד ריש לקיש כקטן שנולד עמי, אז הוא עכשיו בריאה חדשה, והבריאה הזאת היא לא קיימה את הפרור ובו שלה.
זאת אומרת, זה לא
כבר...
שלו.
עוד פעם. אמרתי, זה נידון בראשונים.
לא, אבל אני אומר, זה קצת...
מדויק. מדויק. הרי אנחנו ככה פוסקים גם. גר שהתגייר ברמה העקרונית, עכשיו הוא יכול לפת את אחותו. יכול לפת את אחותו. אני מדבר בדאורייתא. יש תקנות דרבנן.
יכול לפת את ביתו גם.
יכול לפת כל מי שהוא רוצה. למעשה אנחנו לא עושים ככה, אבל יש לו את האפשרות. יותר מזה, יש לנו הרי בהגדרה גר שנתגייר לא יורש את אביו, אלא באו רבנן ואמרו אם הוא לא יירש את אבא שלו אלא רק הבנים הנוכרים ירשו, אז אנחנו חוששים שמא יחזור לגיותו. לכן באנו ותיקנו, ממנו נולדה לנו הסוגיה מה קורה עם אבא הוריש עבודה זרה, איסורי הנאה. האם אני אומר שיש לו חלק בזה או אין לו חלק, הוא יכול לתת זה לך, לא יכול לתת, זה כבר התוצאה. אבל בהגדרה דינית, לפי ריש לקיש, שכקטן שנולד, אבל אלמלא שהייתי מסביר ככה את ריש לקיש, אם המחלוקת הייתה רק בסוגיה הראשונה לגבי מושג של בכורה ליטול פי שניים, אז הייתי יכול להגיד שגם ריש לקיש לא מקבל את ההגדרה שכקטן שנולד. אלא ריש לקיש בא ואומר שאני סבור שמכיוון שבאותו עובד כוכבים אין מושג של פי שניים, אז זה מושג שהתחדש רק מתי שהוא יהודי, ואז יש לנו דין של ראשית או לא. והיא מרבה, ואם הייתי מביא את המחלוקת רק לגבי הסוגיה הזאת של פרור וו, באקה אמר רבי יוחנן שנפטר מפרור וו כי לא תהו בריאה לשבט יצרה. אבל בה לגבי בכורה, אימא מודל לרב שמעון בן לקיש, אני באמת אומר שהראשון שנולד עכשיו הוא ראשית או לא, כי גר שנתגייר כקטן שנולד, ולכן צריכה לפאר את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש גם לנושא בכורה וגם לנושא פרובו. תנן, למדנו אצלנו במשנה במבב, מי שלא היו לו בנים ונשא אישה שכבר ילדה, היא כבר ילדה, אצלה הלידה הזאת זה לא פטר רחם, הוא לא בכור לכהן, אבל ביחס לאבא הוא בכור, הוא ראשית אומו. או מקרה נוסף, עודה שפחה ונשתחררה. בזמן שהייתה שפחה היו לה ילדים. ועכשיו היא נשתחררה ונולד לבן. עודה עובדת כוכבים ונתגיירה. היא הייתה עובדת כוכבים היו לה ילדים. ועכשיו היא נתגיירה. ומשבאת לישראל ילדה, ועכשיו שהיא באה לישראל ילדה בן זכר, על זה אנחנו באים ואומרים, ולדה בכור לנחלה, יש לו דין של פי שניים, ואינו בכור לכהן. זה מבואר במשנה, הפסקה. הגמרא מבררת ילדה ממן, אותה שפחה שנשתחררה, אותה גיורת שנתגיירה, ממי עכשיו היא ילדה? אילה אמא מישראל שלא היו לו בנים, ועל זה אני בא ואני אומר שהבן הזה הוא בכור ליטול פי שניים, מהירי הגיורת ושפחה אפילו בת ישראל נמי, אז מה זה נוגע לגיורת ושפחה? ואם היא הייתה בת ישראל שכבר היו לה ילדים, הדין שונה, זה היינו אח. אלא לאו מגר שהיו לו בנים ונתגייר. הם היו נשואים בזמן שהם היו עובדי כוכבים. הם היו עבד ושפחה והיה להם כבר ילדים משלהם. ועכשיו שניהם נתגיירו, שניהם השתחררו, ועל זה אני אומר שהבן הראשון שנולד לו וקטני בחור לנחלה. אז הנה אתה רואה שאפילו שכבר היו לו בנים בגיותו, אבל עכשיו שהוא בא וישחרר, עכשיו שהוא ישראל, אז זה נקרא ראשית אונור. דהיינו יש לי פה ראיה כדעת ריש לקיש, קושיה לרבי יוחנן. עונה הגמרא לא, לעולם ישראל שלא היו לו בנים. הכותרת נשארת אותה כותרת של המשנה. איך המשנה פתחה? מי שלא היו לו בנים ונפה אישה. איזה אישה? או בת ישראל שכבר ילדה, או עובדת כוכבים שכבר ילדה ועכשיו היא נתגיירה, או שפחה שנשתחררה והיו לה ילדים ועכשיו אי שאלנו אז מה החידוש? ואינו בכור לכהן הצטריך עליה. החידוש זה לא בחלק שהוא נוטל פי שניים מכוח האבא, כי בשביל האבא ודאי שהוא ראשית או לא, אבל החידוש מונח באמא. למה? להפוקה מדי רבי יוסי הגלילי דאמר בכור לנחלה ולכהן שנאמר פטר רחם בישראל עד שיסתרו רחם ישראל. אז אם רבי יוסי הגלילי בא ואומר פטר רחם בישראל, אז הייתי סבור לבוא ולומר שעכשיו שהיא נתגיירה זה פטר רחם בישראל, עכשיו שהיא נשתחררה זה פטר רחם בישראל, אז חוץ ממה שהוא בכור ליטול פי שניים יהיה גם דין של פדיון הבן. כמש מלן דלא סובר תנא קמא דלא כרבי יוסי הגלילי, וזה המסר שעל אף שהוא בכור לגבי נחלה אבל הוא לא בכור ביחס לכהן והוא לא נוטל את אותו פדיון הבן. אומרת הגמרא תשמע, יש לי ברייתא. בברייתא מבואר היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר, יש לו בכור לנחלה. ברייתא מפורשת כדעת ריש לקיש דלא כרבי יוחנן, יש פה בנים ביותו עובד כוכבים, עכשיו הוא יתגייר והבן הזה הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה ליטול פי שניים, מפורש כדעת ריש לקיש. עונה הגמרא אמר רבי נביא עם הרב האחר, הברייתא הזאתי ודאי רבי יוסי הגלילי, זה בכלל לא על איבדת הנקמה, אלא הברייתא הזאת היא כדעת רבי יוסי הגלילי דאמר פטר רחם בישראל עד שיסתרו רחם מישראל ויליף איהו מן הדידה. בא רבי יוסי הגלילי ואומר שמכיוון שחידשה התורה פטר רחם בישראל, גילתה התורה שברגע שהיא בת ישראל זה הנידון לפטר רחם, וממילא בהגבלה גם ביחס לאבא. אם עכשיו הוא יתגייר, אז את הראשית או לא מתי אני עושה? בישראל. ומכיוון שכשהוא עכשיו ישראל זה בן בכור, אז הבן הבכור הזה מלבד מה שהוא נוטל פי שניים או יותר, מלבד שחייב בפדיון הבן, כי זה פטר רחם בישראל, יש פה דין נוסף שגם הוא נחשב כנוטל פי שניים, אבל זה רבי יוסי הגלילי. תנא קמא לא מקבל את זה. פטר רחם נאמר בישראל, ביחס לאבא זה לא נאמר. הוא חולק על הגרשה של רבי יוסי הגלילי. הגמרא נשארה עם זה שנשארנו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אמר עבד ברבא, דין נוסף. אנחנו בדף ג' עמוד ב' למדנו משנה. המשנה בסוף העמוד אומרת, מה קורה לגבי כהן ולוי שנולד לו בן בכור? כהנים ולוויים פטורים מפדיון הבן מקל וחומר. אם פטרו את של ישראל במדבר, הרי לוויים פטרו את הבכורות של ישראל. אז דינו שיפטור את עצמו, אז ודאי שהוא פוטר את הבן שלו, ולכן בן לוי, בן כהן, לא חייב בפדיון. בעל זה רבד הברבה ואומר, לוויה, תהיינו פשטות בת לוי, שילדה בנה פטור מהי סלעים. בת לוי שילדה על הבן לא מותר חובת הפדיון. שואלת הגמרא דיאבר ממן, ממי זאת היא מעוברת אותה לוויה? אילי מה דיאבר מכהן ומלוי, שהיא הייתה נשואה לכהן או ללוי, מהי עירי לוויה? אפילו ישראל התנמי, אז מה זה מעניין אותי שהיא בת לוי? ואם היא הייתה בת ישראל, הרי למשפחותם, לבית אבותם, זה מתייחס אחר האבא. ואבא הוא כהן, אז הבן הוא כהן, האבא הוא לוי, אז הבן הוא לוי. וממילא הוא פטור מפדיון הבן. אז איפה החידוש של רב עדה ברבה? אלא דיאבר מישראל. מה תגיד? שמדובר פה בבת לוי, שהבת לוי אבות היא נישאה לישראל. ואז אתה רוצה לומר שיהיה פטור מפדיון למשפחותם לבית אבותם? כתיב, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, ולמי אתה מייחס אותו? לבית אבותם. על השם מי הוא קרוי? על שם האבא. ומה האבא? ישראל. אז ודאי שיהיה חייב בפדיון. אלא אמר רב פאפה, מה המקרה? דיאבר מעובד כוכבים. מדובר שבת לוי הזאת התעברה מגוי, ולא תימה הליבה דמן דאמר אין מזהמין את הוולד, אלא אפילו למן דאמר מזהמין את הוולד, לוי פסול מקרי. יש לנו את הגמרא בסוף מסכת שבת בקוף ממבב. הגמרא אומרת שכשבא הנחש על חווה, הטיל בזוהמת נחש. מתי הפסקה הזוהמה הזאת? במתן תורה, כשהיו במצב של אדם הראשון קודם החטא, פסקה זוהמת נחש. למי? למי שהיה במתן תורה, דהיינו בני ישראל. גוי שלא היה במתן תורה, נשאר זוהמת נחש. באה הגמרא ואומרת ככה, ולא תימה לי בדמן דאמר אין מזהמין את הוולד. זאת אומרת, מי שסובר שאותו גוי שבא על בת לוי, הילד מתייחס לאמא ואין בו שום פגם, הם לא מזהמין. אז ברור שאם הוא מתייחס לאמא, אז הוא לוי. אם הוא לוי, הוא פטור מפדיון. אלא אפילו למאן דאמר מזהמין את הוולד, גם מי שסובר שהוולד הזה נחשב ממזר, ואני צריך לדבר על איבא דרבי עקיבא שחי ולוין יש להם דין של ממזר, וזה שעכשיו היא הייתה עם הגוי, אפילו שזה חי ולוין יש לילד הזה דין של ממזר, אבל הוא נקרא לוי פסול. ואם הוא נקרא לוי פסול, אז הוא בן לוי, ובן לוי פטור מפדיון הבן. כי אמא שלו לוויה. זה בישראל. בגוי זרמת סוסים זרמתם. הוא לא מתייחס לאבא הגוי. אז גם אם הוא הטיל בו זוהמה, אבל הוא נשאר מיוחס לאמא. זה מה שרשי אומר. אלא אפילו למאן דאמר מזהמין דשדין עלי בתר עובד כוכבים. אפילו אחי פטור דלוי פסול מקרי. הואיל ואית לישמע דלוי. וביתר ביור ברבינו גרשום, אין מזהמים את הוולד עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, אין הוולד ממזר, דלא שדין עלי בתר רבוע, אלא בתר אימי, אז הנה מבתר אימי, לוויה שדין עלי, דפטור מחמש עים, אלא אפילו למען דאמר מזהמים הוולד, מכל מקום בתר אימי שדין עלי, ומה ההגדרה שלו? לוי פסול מקרי ופטור. זה שיטת רב פאפה. בעל זה רבה ואומר, מר ברייד רב יוסף אמר משמי דרבה, לעולם דיאבר מישראל. מדובר באמת שהבת לוי הזאת התעברה מישראל. היי, שאלתי אותך למשפחותם לבית אבותם, ושני הטעם דאמר קרא פטר רחם, בפטר רחם תלה רחמנה. התורה לא תלתה את זה פה בייחוס של האבא, אלא בפטר רחם, באימא. אז מה הרחם? של בת לוי. אז אם הרחם הוא של בת לוי, אז הבן הזה פטור מפדיון הבן. ולכן מזכיר תוסו דיבו המתחיל מה ברד רב יוסף, את הגמרא בחול עם קוף למד בית, ששם המבואר של ההלכה אנחנו פוסקים כמו רבה, ולכן ישראל שנשוי בת לוי או בת כהן, הבן פטור מפדיון הבן, כי התורה תלתה את זה בפטר רחם, באימא. והאימא היא בת לוי. האמא היא בת כהן, אז היחס שלו נחשב אחריהם ביחס לפדיון הבן. מברך את הגמרא.
רגע, ואם האמא ישראל היא אבא לוי?
זה המקרה.
לא, האמא ישראל זה אבא לוי.
נו, אז ודאי שהוא פטור, והבאנו משנה.
לא, אבל תעשו את זה בפטר רחם.
הבאנו משנה, קל וחומר.
אז מתי תולים בפטר רחם?
התחדש לפי רבה. שגם במקרה כזה שאבא ישראל, זה תלוי גם בפטר רחם. זה לא רק הפטר רחם. נא. מי שהיו לו בנים ונשא אישה שלא ילדה. למדנו במשנה בממבב. אנחנו רוצים לדבר על מקרה של בכור לכהן ולא בכור לפי שניים. מי שהיו לו בנים, כך שפי שניים אין פה. אבל הוא נשא אישה שעדיין לא ילדה ובשבילה זה פטר רחם. או נתגיירה מעוברת, הורתו שלו בקדושה, אבל הלידה שלו בקדושה. נשתחררה מעוברת, הורתו שלו בקדושה, אבל לידתו אצל בת ישראל וילדה, שם יהיה דין של חייו בפדיון הבן, על אף של דין של פי שניים. זה מתחיל מזה שבעצם האבא נקרא אבא בשעת ההיריון. האמא נקראת אמא רק בשעת הלידה, כמו שהגמרא במגילה ביוד א', כי אין לה אב ואם. שם רש"י מסביר את זה באסתר. כי האבא בעצם סיים את התפקיד שלו ברגע ההיריון. האמא נושאת את הולד כל אותם תשעה ירחים, אז ממילא היא עדיין מוגדרת כאמא. השם אמא היא מקבלת רק אחרי הלידה. למה לא? פטר רחם, מה הבעיה?
לא, אבל בשעת ההיריון הוא היה גוי.
מה זה נוגע?
אז לא הולכים לפי אבא, רק לפי האמא.
פטר רחם. זה כבר אמרנו. בכל מקרה שהאבא גוי, אז אין לו יחס. זרמתם, זרמת סוסים, זרמתם. אין לנו יחס אל האבא. אז ממילא עכשיו מי האמא? האמא זה פטר רחם. מקרה נוסף של המשנה, שזה מה שנוגע אלינו, היא וכהנת. יש פה בת ישראל שילדה ולד בכור, וגם כהנת שילדה בת בכור. מה שקרה שהם התערבו, ועכשיו אני לא יודע להצביע מי הישראל ומי הבת בן כהן. היא ולוויה אותו דבר, היא ולוויה ילדו, לשניהם זה בכור, אבל לא יודע להצביע מי זה הבן ישראל. היא ואישה שכבר ילדה, אז אצלה זה פטר רחם, אבל זאתי שכבר ילדה פטורה, כי זה לא פטר רחם. וכן מי שלא שעתה אחר בעלה ג' חודשים וניסית, ועכשיו נולד ולד ואיני יודע אם הוא בן ת' לראשון עם בן ז' לאחרון, ברור שהוא פטר רחם. לגבי דין של ראשית עונו, לא משפט הבכורה, אני לא יודע מי זה, אבל ודאי שהוא פטר רחם. בכל המקרים האלה בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. הוא בכור לכהן, אז האבא ישראל מחויב עכשיו לבדות את הבן, גם אם הוא לא מכיר אותו. אז הוא לא יצטלם עם הבן, אבל לבדות הוא חייב. אבל ביחס לדין של ירושה, המוציא מחברו עליו הראיה, אני לא יודע שהוא הבן שלו. בעל זה הגמרא ואומרת, מכלל דכהונה ולוויה פטורים. אז כתוב פה בעצם שכהנת ולוויה הם פטורים, זה הרי המקרה, היא וכהנת, היא ולוויה. דיבר ממן, ממי הכהנת, הבת כהן הזאת, או הבת לוי הזאת היא התברה? אילה אם הדיבר מכהן ולוי, היא אחי מהי אירי הכהנת ולוויה, אפילו בת ישראל נמי. אמרנו, זה משנה מפורשת. אם האבא כהן, אם האבא לוי, אבל אני לא זקוק להתעניין מי האמא. כי באותו רגע שהאבא כהן, אז האיש הבן מתייחס למשפחותם לבית אבותם. הרי ודאי שהבן מתייחס אחר האבא, ולכן הוא פטור קל וחומר, משנה ג' עמוד ב'. אלא דיבר מעובד כוכבים. נצטרך לבוא ולומר שמה מדובר? שהעיבור הזה נעשה מגוי. ואז מה? בבת לוי הוא פטור מפדיון הבן, ובבת כהן אתה גם רוצה לפתור אותו מפדיון הבן, ולכן זה יש פה מצב של ספק. היא וכהנת. אומרת הגמרא, כהנת פטורה? ואמר רב פאפה, בדיק לן רבא, רבא שאל אותנו בשיעור, שאל אותנו שאלה. כהנת שנתעברה מעובד כוכבי מהו? האם הבן חייב בפדיון הבן או לא? ואמין עלי, ואני עניתי לו, לב היינו דרבדה ברבדה אמר לוויה שילדה בנה פטור מחמץ סלעים. הרי רב פאפה לשיטתו, רב פאפה הסביר לנו על מה נאמר הדין של רבדה ברבה. לוויה בנה פטור מחמישה סלעים. אם האבא היה לוי, למשפחותם לבית אבותם, אז זה גם בישראל. אם האבא היה ישראל, אז הוא לא פטור למשפחותם לבית אבותם, אז הוא ישראל. ולכן רב פאפה נאלץ לבוא ולקיים את הדברים שהתעברה מעובד כוכבים. אז גם בכהנת הזאת אותו דין, התעברה מעובד כוכבים, ואז אני אומר שזה מתייחס אחר האם, ולכן זה פטור מפדיון הבן. אומרת הגמרא, ואמר לי וענה לי על זה רבה, הכי אשה אפשר לדמות את הסיפור של בת לוי לסיפור של בת כהן? בישלמה לוויה בקדושתה קיימה, בישלמה לגבי לוויה אני מבין היא נשארת בקדושתה. למה? דתניה, לוויה שנשבת ואמרה לי או שנבלה בעילת זנות, זאת אומרת היא נבלה לפסולה, נותנים לה מן המעשר ואוכלת, זה לא מוציא אותה מקדושת בת לוי, היא אוכלת מעשר ראשון, אפשר לתת לה מעשר ראשון. ממילא מה הוולד הוא בן לוי, אז אם הוא בן לוי אני מבין למה הוא פטור מפדיון הבן. אלא כהנת כיוון דיבאילה הווזרה, מה קורה אם כהנת נבלה על ידי גוי או שהיא נבלה על ידי אחד כזה שפסולה, גרוש? התוצאה הוא מוציא אותה מכלל הכהונה, היא כבר לא יכולה להינשא לכהן, היא כבר לא אוכלת בתרומה גם אם היא חוזרת לבית אביה. ואם ככה, אז גם לגבי פדיון הבן אין לה דין של כהנת. אם אין לה דין של כהנת, אז למה שהבן יהיה פטור? הוא מבאר את הגמרא. הניחא למר ברי דרב יוסף משמי דרבה דאמר דיעבר מישראל מוקילה בדיעבר מישראל, בשלמה לפי רבה בשורה השנייה ברחבות שהסביר לנו את רב עדה שמדובר מעוברת מישראל, והתחדש לנו פה פטר רחם, זאת אומרת לא מסתכלים על האבא אלא על האמא. אז גם אצלנו מדובר במשנה ממי התעברה? מישראל. אז למה היא כהנת, למה הוא פטור? כי כשיש אבא ישראל ואמא כהנת, אז בפטר רחם תלה רחמנה, וזו גם ההלכה כמו שהבאנו בתוספות. אלא לרב פאפה שאומר שבכזה מקרה של ישראל זה מתייחס אחר האבא, ולכן את רב עדה אני חייב להעמיד במקרה שהתעברה מגוי. במאי מוקילה, איך הוא יקיים את המשנה שלנו? למה זה היא וכהנת? היא וכהנת זה רק בהתעברה מגוי. אם זה התעברה מגוי, אז הוא חייב בפדיון הבן. עונה הגמרא, דיעבר מכהן והיא בת ישראל. מה שמדובר כהנת זה לא בת כהן, מדובר על בת ישראל. אז למה קוראים לה כהנת? ומה העיקרי לה כהנת? זה בנה כהן. מכיוון שבנה כהן, אז היא נקראת כהנת. וממילא אומר רש"י שורה אחרונה בעמוד, אבל בת כהן דלא יעבר מכהן, לא מפטרה דלא עזיר על בתר אם, אלא בלוויה דיעבר מעובד כוכבים. אז יוצא דבר כזה, לפי רב פאפה מה קורה אם בת לוי נתעברה מגוי, ובוודאי כהנת שנתעברה מגוי? אז אנחנו באים ואומרים שהבן הזה לפי רב פאפה בין כהן ללוי. אני אומר את זה, אם היא הייתה מתעברת מישראל, בת כהן או בת לוי שהתעברה מישראל, ודאי לפי כולם חייבת בפדיון הבן, משפחותם לבית אבותם. רב פאפה למשפחותם לבית אבותם, מה הנידון שעומד בפנינו? במקרה שהיא נבלה לנוכרי, בלוויה היא נשארת בקדושתה והבן מתייחס אליה ויהיה פטור מפדיון הבן, בכהנת הוא נהיה חלל, הוא יוצא מכלל הסיפור, ממילא יהיה חייב. מה קורה על איבא דרבה שככה אנחנו תקים להלכה? בין אם זה היה נשואה לכהן ולוי קל וחומר משנה, ובין אם היא בת כהן או בת לוי, אפילו אם היא נשואה לישראל, כיוון שהתולה תלתה את זה בפטר רחם, אז היא תהיה פטורה. בלוי יישאר לוי, בכהן יישאר כהן.
גם אם זה
גוי, בגוי היא תצא מכלל הכהונה, היא תהיה פסולה, אז היא ידין כמו בגוי, חייב בפדיון הבן. איתמה, עוד דיון שהיה לנו בישיבה, כהן שמת והניח בן חלל. כהן שמת והניח בן חלל והוא לא פדה אותו, בן בכור. רב חיסדא אמר הבן חייב לבדות את עצמו, רבא בר אבונא אמר אין הבן חייב לבדות את עצמו. מבאר את הגמרא, כל איכה דמת האב לאחר 30 יום ללידת הבן, למשל הוא בעל גרושה, כל איכה דמת האב לאחר 30, אם האבא מת אחרי 30 יום מלידת הבן, דקולה אלמה לא פליגי דהן, הבן חייב לבדות את עצמו. למה? שהרי זכה אביו בפדיונו. סוגיה מאוד טעונה, אנחנו רק משתדלים לבאר בקושי פשט. רשי במקום מסביר, שורה שנייה מלמעלה, שהרי זכה אב בפדיונו, דינמי יאיב האב, הווה מפריש לי ושקיל לי לנפשי. הרי גם אם האבא היה פודה אותו, מה הוא היה עושה? מפריש חמישה סלעים ולוקח את זה לעצמו, כי אבא כהן. הבן חלל, אבל האבא נשאר כהן. זה הכהן הוא, וכיוון זה זכה אב בפדיונו, אם זה היה נעצר פה זה היה טוב. הבעיה שרשי ממשיך, וכיוון זה זכה אב בפדיונו, מורישו לבנו עם שאר נכסיו. החלק הזה עושה את הצרות. אם היינו נשארים בחלק הראשון ברשי, הדברים פשוטים וברורים. אנחנו באים ואומרים שבעצם, מכיוון שהאבא הזה הרי היה זה שזוכה במעות, אז מבחינתנו כאילו האבא יפריש וכבר זכה בעצמו, והבן הוא בן פדוי. אבל רשי לא אומר ככה. רשי ממשיך ואומר, וכיוון דזכה אב בפדיונו, מורישו לבנו עם שאר נכפיו, ואם הוא לא ישיר ירושה? מה זה נוגע לירושה? רואים פה ששיטת רשי, שכמו שבתרומות ומעשרות יש חובה לכהן להפריש, רק אחרי שהוא יפריש הוא זוכה בזה לעצמו, גם לגבי פדיון הבן הוא צריך לעשות מעשה הפרשה, ופה הוא לא עשה מעשה הפרשה. אז מה אנחנו אומרים? שאם הוא ישאיר עכשיו ירושה שיש בה חמישה סלעים, אז עכשיו מדין הירושה הרי הוא מחויב, יש לו חוב על האבא לבדות את הבן, הבן הוא חלל. ממילא אני עכשיו דן את זה שכאילו אני מפריש את זה עכשיו מהירושה, והוא חוזר וזוכה מתוך הירושה. למה? כי הוא עומד במקום האבא. עכשיו אני צריך להבין, אבל האבא מת, המעשה של ההפרשה נוצר אחר מות האבא. ובכל זאת אנחנו באים ואומרים, וזה רשי, וכיוון דזכה בפדיונו מורישו לבנו עם שאר נכסיו, ועכשיו יש פה מעשה הפרשה שהבן חובר וזוכה. איך זה קורה? אנחנו לא ניפול מזה, אבל זה הבסיס להבנה פה מה שצריך. אם האב זכה בפדיונו, אז מה אכפת לי מה הוא מוריש? ואם הוא לא הוריש כלום? למה שהוא לא יוריש לו?
בגלל שהוא פדה אותו.
מה זה מעניין?
לא, זה היה אבא אמינה.
תסביר את האבא אמינה.
מה?
תסביר את האבא אמינה.
אני חושב שהבן לא יוכל
לחמישה
סלעים.
למה?
הוא נבדה על ידי.
אז מה? אבל זה של האבא, אז מה זה נוגע?
אני מחת אבא אמינה.
תסביר לי את האבא אמינה.
לא
הבנתי את האבא אמינה. צריך להבין מה אנחנו רוצים. אם האבא ירש את זה, אבא זכה מזה בחייבתי, ומעניין מאיפה אבא קיבל כסף?
לא, בגלל שזה קשור לבן.
מה זה מעניין? זה כסף של האבא, לכסף הזה אין ריח. כתוב על זה כסף של הבן. האבא קיבל זכה בכסף ומחייו, אז הוא יורש, כמו כל דבר שהוא יורש תביב. אז מוכרח להיות שרשי לומד שיש פה הגדרה של הפרשה, ולכן יש פה את הצורך להסביר פשט ברשי. מאידך, ממשיכה הגמרא, כי פליגי אחד אמת אב בתוך 30 יום. רב חיסדא אמר, הבן חייב לבדות את עצמו דעלו, זכה אביו לפדיונו. רבא בר אבון אמר, אין הבן חייב לבדות עצמו, דאמר להתינא מכוח גברא דלא מצית להשתהו הדינא בידי. טוב, מי שאומר שהבן חייב לבדות את עצמו, אני מבין, כי לפני 30 יום האבא לא התחייב בפדיון. מי שאומר שהבן לא צריך, מה הטענה שלו? אז שוב, רשי בא ואומר הגדרה משלו, דלא מצית להשתהו הדינא בידי, שאם האב היה פודה אותו, היה נוטה לפדיון לעצמו. ואז הוא ממשיך בהגאות וציונים, באותי. וכל כוח וזכות זיקני, ואז כאילו האבא קיים, ויזכה בפדיונו ואני יורשו. כאילו האבא קיים, אבל האבא לא קיים. הרבנו גרשום שבא להסביר את זה, בא בגישה אחרת לגמרי, הרבה יותר קל לנו להסביר. הרבנו גרשום בא ואומר, שההגדרה היא, דילו אב ואב קיים לא מצית למדבי די בתוך 30 הקטי לא יחייב, ולאחר 30 אי הוא זכה בפדיונו שהרי הוא כהן. איל כחנה דעתינה מכוחו פטרינה. אני בא מכוח אחד כזה שלא יכלת להוציא ממנו כסף, אז אני הרי בפרק כל עומד במקום האבא. מה שלא יכלת להוציא מאבא אתה לא יכול להוציא ממני. אבל המצווה היא על האבא. אם האבא לא משנה, אז אני עומד עכשיו מכוח חוב האבא. מי חייב לפדות את הבן? מצוות הקמתי, מצוות הבן על האב.
זה שאבא קיים, שאבא לא קיים.
אז, לא אז אני עומד
במשנה שלא יודעים מי האבא, אז הבן...
לא, אז למה? בגלל שאני לא יודע מי האבא. אבל למין האמת, כי כל אחד שבא מוצאים חברו עליו הראיה, אתה לא יכול להוציא ממני. אבל למעשה במקום שאני יודע שאבא חייב ואבא לא שילם. אז בתור מה אני בא? בתור חובה שלי או אני ממלא את מקום האבא? זה המחלוקת שלהם.
שאבא מת, כבר אי אפשר להגיד שיש עליו מצווה.
למה? יש לו חוב. חוב, זה לא מצווה.
חוב עוד לא חל, זה מה שאמרנו קודם. החוב חל רק בישמדי היום ה-30.
פה בא החידוש. פה, מצוין. ופה בא החידוש הגדול שלו. כיוון שאני בא מכוח אדם כזה, שאתה לא יכלת לבוא ולהוציא ממנו, אתה גם לא יכול להוציא ממני. כי אני עומד במקום האבא. אני מקבל את הסיוט. אגב, זה בכלל לא פשוט מה קורה לגבי המת. הרי מצאנו דין כזה של משמוש. רק זה לא הסוגיה שלנו, וצריך לדעת איך מסבירים משמוש. אבל יש לנו מושג מה קורה במשמוש, זה גם לא פשוט. משמוש פרושו של דבר, יש אבא שהיה לו שני בנים. מת אחד הבנים בחייו, אבל הבן הזה כבר יש לו יורשים. במות האבא יורש אותו הבן והנכד. מכוח מה הנכד יורש אותו? אבל הבן מת. אז השאלה מה זה משמוש? האם אני בא מכוחו? או שהמת זוכה בקבר ומזכה אותו. זה כבר נראה שם, בזאת שם בבא בתרא. אמן, הסוגיה כזאת מצאנו. עכשיו צריך לדעת איך זה. לכן אמרתי, הרש"י לא פחות קשה. ברבנו גרשום אנחנו שומעים עוד הגדרה מוכרת. רש"י בא ואומר בכלל הגדרה מאוד מחודשת. מאיפה רש"י לוקח את זה? שאם היה אביו פודה אותו, היה נוטה לפדיון לעצמו, אז אני היום בא מכוח הזכות, זה כמעט כמו הרבנו שום, וכל כוח וזכות זיקני, ואבא כאילו אבא קיים ויזכה בפדיונו ואני יורשו. שוב, אז מי זוכה בזה? המת, זה אותו מהלך כמו לאחר 30.
אפשר לבדוד אצל הבן מבחור אחר, הוא גם יבוא מכוח האבא, האבא היה זוכה בפדיונו,
אבל האבא לא נמצא. אז הכוח, החוב הזה, מה אנחנו רואים? שבעצם כתוב פה, אבל מפה צריך להתקדם כבר הלאה. בעצם אפשר שבפדיון הבן אני מתחייב, וזה הרי השאלה, מתי מתחייבים בפדיון הבן? אחר 30 יום, או בעצם אני חייב בלידה? רק בלידה אני לא יודע עדיין אם עלו חודשיו או לא, אז אני צריך להמתין את ה-30 יום כדי שזה לא יהיה נפל. אבל בעצם ברגע שעברו ה-30 יום, אז באותו רגע שהוצאו לאוויר העולם, זה זמן החיוב שלי. לכאורה זה מה שיוצא פה. שבעצם החיוב של האבא מתחיל כבר קודם. רק אי אפשר קודם להוציא את זה ממנו. ועכשיו שאני בא להוציא את זה, אבל זה שוב מכוח אבא, ואז יהיה לי ירושה. אומר עוד פעם, זה תחילתם של דברים. תופות בעצמו מזכיר פה. הבן חייב לבדות את עצמו. אלמה, הבן חייב לבדות עצמו, אף על גב דלק החיוב באב. ותופות דן בזה, זה תימה, פרקם עדי קידושים, גם ממצוות הבן על האב. זה דרשים להם תבדי תבדי, אישה שאין אחרים בצובים לבדותה. לכאורה זה חיוב מכוח אבא, לא מכוח הבן. ממשיכה הגמרא ואומרת, נא, למדנו במשנה נתגיירה מעוברת בחור לכהן. זאת אומרת, צריך לבדות אותו. והמי, לימה להתינה מכוח גבר, זה לא מצית לי, שתי עודינה בידי, אתה יודע מי אבא שלי, גוי, לך דבר עם אבא שלי. ועם אבא שלי אתה לא יכול לדבר, אז גם איתי אתה לא יכול לדבר. עונה הגמרא, שאני עובד כוכבים דלת לחי, זה לא דומה. שם הוא בכלל לא מתייחס לאביו. זרמת סוסים זרמתם. אז הוא לא בא מכוח אב, אבל בישראל שהוא בא מכוח אב, גם שעכשיו הוא חלל, אבל הוא בא מכוח אב. לכן זה טענה, באתי מכוח מישהו שאתה לא יכול לתבוע אותו. מסיים את הגמרא, אמר רב שמעון יסינה, אמר רב שמעון בן לקיש, כהן שמת בתוך 30 והניח בן חלל, הבן חייב לבדות את עצמו שלא זכה, ופדיונו כמו רב חיסדא, כמו הפשט הפשוט שאנחנו תפסנו, מת לאחר 30 יום, הבן חייב לבדות את עצמו, שהרי זכה ופדיונו, ואז הוא יהיה פטור. וכן מי שלא שעתה אחרי בעלה ג' חודשים, אומרת המשנה, הבן הזה שנולד חייב אומנם בפטר רחם, אבל לבוא וליטול פי שניים הוא לא יכול, כי אני לא יודע מי זה אבא שלו. אומרת הגמרא, משמע בחור לנחלה הוא דלא, וליטול פי שניים. הבא פשוט, אבל ליטול את החלק שלו שקיל, כמו כל הילדים. והמי, לייזי לגבי היי ולהתחל, ולגבי היי ולהתחל, הולך אצל הבנים של הראשון, אומרים לו, אתה לא בן שלנו, אתה לא אח שלנו, אתה בן של השני. הוא בא אצל השני, אומרים, זה לא אח שלנו, אתה בן של הראשון. אמר אביר מיילוני צריך, אלא לבא אחריו, הנידון זה הבן הבא אחריו. ואחי כאמר, הוא הראשון בכור לכהן כי הוא פטר רחם של האמא. והבא אחריו, אין בכור לנחלה. למה? כי כשיבוא לתבוע פי שניים, יגידו לו, אולי ההוא בכור. שואל את הגמיים ככה, ולכתבו הרשאה להדדי. אז שכל אחד יכתוב הרשמה, יבוא עכשיו אחד מהם שיקבל זכות מאחיו, ועכשיו הוא אומר ממה נפשך, אם אני הבכור תנו לי פי שניים, אם אח שלי הבכור אז יש פה כתב שהוא מזכה לי את החלק שלו בירושה, אז מגיע לי פי שניים מכוחו, אבל ממה נפשך פי שניים מגיע לי? מה תגיד? וכי תאים המתניתין שלו בהרשאה, המוקמין על הקמן זה בהרשאה, אנחנו נראה בדף ממתת מדובר כן שהיה פה הרשאה. מסייע לרב ינאי דאמר רב ינאי, הוקרו לבסוף נתערבו שני בנים, ידעתי כל אחד מי אבא שלו, ואחרי זה הם נתערבו, כותבים הרשאה זה לזה, כשבאים לתבוע ירושה, אחד כותב הרשאה לשני, והוא תובע, ממה נפשך? אם אני אח שלכם, תנו לי את חלקי, ואם לא, יש לי כוח מכוח ההוא. לא הוקרו בסוף נתערבו, אין כותבים הרשאה זה לזה, ולמה? אם הוקרו, אז היה רגע אחד שהוא בן, שהוא זכאי לירושה, אז אני יכול לכתוב הרשאה. לא הוקרו מעולם, אז היה מוציא מחברו עליו הראייה. אז לא היה רגע אחד של זכות, לא היה רגע אחד של זכות, אז לא שייך לכתוב הרשאה. כי אין לי עכשיו זכות בנכסים, כי כל אחד שמגיע, המוציא מחברו עליו, עליו הראייה, אין לך ראייה שאתה אח, אין לך רגע ראייה שאתה אח, אפילו רגע אחד, אז אין מקום לבוא ולחייב אותי בממונו.